103 FM.
ישראל במלחמה, לוח שידורים מיוחד ב-103 FM. עכשיו ינון מגל ויוסי יהושע.
בוקר טוב.
בוקר טוב ינון.
מה נשמע?
בסדר גמור, מה שלומך?
ברוך השם.
כן? כן. מה, אתה נשמע עייף?
כן, הלכתי לישון מאוחר.
מה קרה?
סתם, אתה יודע, אני חוזר מאוחר מהפטריוטים, עד שיורד לי אדרנלין, עד שפה, עד ששם, עד שזה, עד ששם.
אתה צריך לצייץ עד 2 בלילה גם?
כן, אני מתחיל לצייץ.
כן.
בטנטרום.
מה אתה צריך את זה?
כי רק אז אני נכנס כאילו לטוויטר.
תעשה את השלמות.
אתה מבין? כן. נכנס לראות מה קורה.
כן, אבל גיליתי שאתה ישן צהריים.
זה, אני משתדל, זה נכון.
כן, זה חשוב.
זה נכון.
כי חילקו לך בתקווה, אמרת להם שאתה מגיע לשכונת התקווה, לאכול מרק. אז חיכו שם אתמול, אמרו לי, אינון אמור להגיע, אינון אמור להגיע.
מתי אמרתי?
לא יודע, אתמול, לא לי, להם.
לא.
חברים שלך.
לא מכיר, לא מכיר.
אוקיי.
מה איתך?
אני בסדר, מה נשמע?
בסדר, מה קורה? היית בהופעה של חיים משה, משהו כאילו?
לא, איזה הופעות, אין עוד הופעות. הן חוזרות אבל, לא?
חוזרות?
כן. ראיתי שהן חוזרות.
טוב.
אבל אני אגיד לך משהו.
כן.
אני רוצה לדבר על, לפני שאנחנו מדברים קצת על המהלכים הצבאיים, ואולי נדבר על בגץ ועילת הסבירות וכו'.
כן.
אני רוצה לדבר על דור הגיבורים שלנו.
כן.
על הלוחמים. טרומפלדורים.
רגע, אני לא, אין שמות הבוקר, אני רואה.
יש שמות, יש שלושה,
יש שמות?
יש שלושה חללים.
שר, לא נתת לי את השמות. יש לך את השמות?
כולם, אגב, טנקיסטים.
נכון.
כולם טנקיסטים שנפלו באימה האחרונה.
יש לי
את ההודעה של דובר צהל, ועוד שנייה אנחנו נפתח אותה.
אני לא מקבל את ההודעות האלה, ברוך השם.
כן, רסל במיל אסף פנחס טובול, בן 22, מקריאת מוצקין, לוחם בגדוד 77. סרן במיל נריה זיסק, בן 24 ממסעות יצחק, מפלג שריון בגדוד 52, ורב סרן דביר דוד פימה, בן 32 מכפר יונה, סמגד בגדוד 198, יזכם ברוך, לוחמים קצינים בשריון, השריון בחוד החנית של הלחימה הזו. אתה מדבר עם קצינים ומפקדים שיצאו, הם פשוט נותנים ביטחון לכוחות, נלחמים כמו עריות, הם אנשי ההנדסה, מפעילי הדיניין, אני חושב שהם הפתעה של המלחמה, ובהמשך גם נעסוק במפעילי הרחפנים, ועד כמה לרחפנים היה משקל, ויש משקל רב בלחימה הזו, וחבל מאוד, וזאת תקלה שצהל לא הצטייד מספיק ברחפנים. אני מכיר יוזמות פרטיות שממש הצילו חיים, שבעיקר של חיילי מילואים שהם התאגדו, אספו כספים, קנו וגילו עד כמה הרחפנים האלה יעילים במלחמה. במסגרת התחקירים שאחרי אנחנו נשאל את עצמנו איפה היינו, למה לא נערכנו כמו שצריך גם בהקשר הזה. ואמרתי לך שאני רוצה לדבר על הקצינים ובכלל על הנופלים, אתה שומע את המכתבים, אתה קורא את המכתבים שהשאירו אחריהם, ואמרתי לך, טרומפלדורים אחד אחד, מזין אחרון של יוסף גיטרס, שנפל השבוע, הוא כותב, הייתי עושה את אותו דבר אם הייתי יכול לבחור שוב, אני עשיתי את הבחירה הזאת בעצמי, והלכתי איתה עד הסוף, נפלתי בכבוד למען עמי, אין לי חרטות. ולוחם אחר, סמר לוי ליפשיץ, זכרו לברכה, אינני מצטער על גיוסי לסיירת גבעתי ולפלגה ג' אשר נמצאתי בה. זה דבר אשר אני אסיר לו תודה כל חיי. היכולת לפגוש חברים כמו אלו שמצאתי בצבא היא יוצאת דופן. תודה למדינה אשר נתנה לי את ההזדמנות הזו ותודה לחבריי. ואתה קורא אחרי זה את המכתב האחרון של עדי ליאון, זכרו לברכה. אין לנו ארץ אחרת, עכשיו תורי להגן עליה. אני מאמין בלב שלם במה שאני עושה ומקווה שתזכרו אותי. זה דבר מדהים, אני לא זוכר את זה גם ממלחמות קודמות, יכול להיות שזה גם הדור הזה שגם הביע את עצמו יותר, אבל אנחנו דיברנו רבות על דור הטיק טוק והאינסטגרם וכו', זה אחד הדברים הכי חזקים והפתעות למי שלא האמין בדור הזה, וצריך להאמין בו. ואני חושב שבאופן כללי, אנחנו לא משקפים מספיק את ההישגים של צה"ל במלחמה. ואני שומע את זה גם ממפקדים בשטח, גם כאלה שיוצאים והם פותחים טלוויזיה, קוראים עיתון, והם לא מבינים על מה אנחנו מדברים, כי אם מסתכלים על ההישג, ונגיד למשל ההישג של אוגדה 36 מול סג'איה, אומר אחד המפקדים שם, תשמע, שילמנו מחיר יקר, 16 חיילים נפלו בקרב הזה.
בסג'איה שישה, המחיר של סג'איה שישה עשר
כן, אבל הרגנו להם 750, עברנו 750 מחבלים, שאני יכול להגיד גופות שספרנו, ועוד 200 מתחת לקרקע של...
אלף מחבלים.
סדר גודל של 900, 900 וקצת מחבלים, 750.
בוא נעגל.
נגיד 900, בסדר?
אוקיי.
זה מספרים שאומר, אם היית אומר לי, לאיש מקצוע, או כל צבא אחר, שהיה נכנס לאירוע הזה, שום צבא, והוא מדגיש, כל אחד הוא עולם ומלואו, וכל חלל ולא לטעות. אבל אם היית אומר לכל מפקד בעולם, שהוא נכנס לקרב הזה, בתווך התת-קרקעי, אחרי שהאויב התחפר שם, בעיר תחתית הזו, ולסיים את האירוע הזה, היית אומר לו לפני הקרב, באיזה מספרים אתה תסיים את הקרב הזה, אף אחד לא נותן לך את הנתון הזה. ולנתונים, באמת, כאילו, אם אתה מסתכל על זה בהיבט המבצעי, משיגו תוצאות
פנומנליות.
עכשיו, זה נכון, שילמנו מחיר, אנחנו משלמים מחיר יקר.
כמה מחבלים סך הכל נהרגו?
בסך הכל, במתחילת המלחמה,
כן.
סדר גודל של 8,000.
8,000 מול 160? כמה יש לנו? 170?
יש לנו 167.
חללים בתמרון. 167 חללים מול, כן, מול 8,000?
כן, תוריד אבל נגיד את האלף של, של השבת, של מתקפת הפתע.
אז 7,000.
זה רק על התמרון.
כן,
כמובן שלפני כן הם הרגו לנו עוד כמה מאות, 300.
כן, ברור. 7,000 לעומת 167.
כן, ותוסיף גם את, כמובן, את המוציא מקשירות המון פצועים, יחס של כל הרוג, שניים, שלושה פצועים.
כן.
הפגיעה בחמאס היא הרבה יותר משמעותית. ראיתי שרמזת אז... אתמול, צפיתי אתמול, ראיתי איזה רמיזה שלך, אני לא יודע אם תדרך אותך, אבל יפה קצת על הפעילות התת-קרקע, ויש גם הצלחות בעולמות האלה.
כן, טוב, נדבר על זה עוד מעט נרחיב, אבל אני רוצה ששנייה נעשה איזה הפסקונת, נדבר עם עמית סגל על הפרסום שלו אתמול. שלום.
בוקר טוב.
בוקר טוב, מה שלומך?
במגבלות הז'אנר.
אוקיי, מה הז'אנר?
מלחמה.
קודם כל ברכות על הסקופ, סקופ ענק.
תודה, תודה רבה.
כן.
תגיד, למי שלא שמע או ראה, מה הסיפור?
בעצם, טיוטת פסק הדין של שופטי בג"ץ, פסק הדין בוודאי חשוב יותר בדור האחרון, אולי חשוב בתולדות המשפט החוקתי בישראל, של 15 השופטים. וזאת הטיוטה, צריך להסביר מה זה טיוטה, בעצם לאחר הדיון על ביטול עילת העתירה שדורשת לבטל את ביטול עילת הסבירות, לבטל חוק, לסול חוק יסול בפעם הראשונה, כל שופט מתכנס בלשכתו וכותב פסק דין, ואז לאחר שנכתבו 15 המסמכים האלה, כל אחד קורא את חוות הדעת של 14 האחרים. ואז לפעמים אנשים שנים את דעתם, אבל כעת, בסוף השלב הראשון, יש רוב של 8-7 לפסילת החוק ולפסילת חוק היסוד.
אוקיי, אז מה המשמעות של האירוע?
תראה, לכאורה זאת רעידת אדמה שעולה למהפכה החוקתית המקורית, כי במהפכה החוקתית המקורית לפני 30 שנה כמעט, בעצם בית המשפט העליון הכיר בסמכותו של עצמו לפסול חוקים רגילים. בפרסום אתמול מסתבר שבית המשפט סבור, או לפחות על חודו של קול, שיש לו את הסמכות לסול גם חוקי יסוד, וזה שינוי של כל המצב החוקתי במדינת ישראל. למה אני בכל זאת נזהר? כי המהפכה החוקתית המקורית של אהרון ברק נשענה על תשתית מאוד יציבה של רוב ליברלי, אקטיביסטי, מאוד ברור. היה שם אולי שופט דתי אחד, לא יותר, כולם אקטיביסטים ל-20 שנה קדימה, ואחרי ברק הגיע בייניש, וכולי. זה לא המקרה עכשיו. הרוב הזה הוא בעצם משול בכדורסל לזה שאתה זורק והכדור נכנס אחרי שריקת הסיום כבר, אז זה עוד נספר, אבל זה לא היה מצב במהלך המשחק. שתי השופטות שעליהם בעצם בזכותן...
לי זה מזכיר את הגול של מרדונה אגב עם היד.
כן, אז תחשוב שזה קורה אולי עם היד, אבל בדקה ה-93 אחרי...
זה היה בדקה ה-93, לא? באיזה דקה זה היה?
ומקו החוץ.
כן.
כי בעצם חיות וברון הן פורשות, הפסק הדין זורז מאוד. אם היום הדיון היה מתרחש, התוצאה כבר הייתה 7-6 נגד פסילת החוק. ובוא נגיד, רוב השופטים שעומדים לפרוש בשנים הקרובות, הם שופטים מהזרם האקטיביסטי.
היא גונבת את הפסק דין הזה. אולי הכי חשוב בתולדות המדינה, היא גונבת אותו.
אני אגיד את זה אפילו, אתה יודע מה, בגישה... גם אם נניח, אתה אומר לא גונבת, עשתה, אין ברירה, זה העיתוי של שיריב לוין קפה עליה בחקיקה, אני אומר, אני לא בטוח שהצד הזה חכם.
למה?
כי בעצם מה, בוא ננסח את זה ככה, מה ההיסטוריה תזכור? ההיסטוריה תזכור שבזמן מלחמה, ברוב שהוא על חודו של כל, עם שופטות שפרשו, בית המשפט בעצם ניסה לקחת לעצמו, ליצור לעצמו, או להכיר לעצמו בסמכות לפסול חוקים. אתה יודע, זה שפסק דין המזרחי ניתן, כמו שתמיד אומרים, בישון לילה ואחרי רצח רבין, 5 ימים אחרי רצח, זה שימש שנים נשק. על אחת כמה וכמה כאן, כשהנושא המשפטי זה לא איזה משהו של 100 פרופסורים משועממים בפקולטה למשפטים, אלא שכל המדינה מדברת על זה.
אבל אולי יזכרו לה את זה שאם הייתה מסיימת בלי זה.
לא, אני אומר, תראה,
זה גם...
יכול להיות שלשיטתה היא מרגישה שלא הייתה לה ברירה, ולעת הזאת הגיעה למלכות, וההסתר השנייה של העת הזאת הגיעה למלכות. אני רק אומר, למדנו לקח משנת 2023, והוא שכשאתה מכה באגרסיביות רבה מאוד לצד אחד, תהיה תלועת מטוטלת. יריב לוין חווה את זה על בשרו, לא נשאר שום דבר מהרפורמה המשפטית שלו, במובן מסוים אפילו להפך. יש רוב, חלק גדול בציבור שהיום לגמרי תומך בפסילת חוקים, ואותו דבר יקרה לדעתי גם פה, הרי הקרב לא נגמר היום, ההיסטוריה לא נגמרת.
נכון.
ביום שיפורסם פסק הדין, הנושא הזה יורד למדרון אחורי.
נכון.
יש לעם ישראל צרות גדולות.
אבל הוא יחזור.
הוא יחזור מתישהו, עוד 10 שנים, 20 שנה.
לא, הרבה יותר מוקדם.
5 שנים, 3 שנים, 17 שנה, לא יודע. אבל הנושא הזה לא הולך, לא, זה לא באמת שחל המהפכה. אחרי מהפכה, אתה יודע, עולה שלטון חדש, והוא שולט 4 שנים. אני לא משוכנע שזה האירוע כאן, אני אגיד את זה בלשון המעטה.
כן, אז בעצם, מה, במידה וזה יעבור ככה, מה לדעתך הולך לקרות?
כלום, זה בעצם העניין.
למה? למה לא תהיה מחאה? אתה לא חושב?
אני חושב שאין יכולת, אני ארחיק לכת ואגיד לך יותר מזה, גם אלמלא המלחמה, לדעתי לכנסת ולקואליציה לא הייתה...
לא, אבל מה, לא, הממשלה הזאת לא תעשה שום דבר?
קשה לי להאמין שכל עוד מתנהלת מלחמה היא תעשה.
כן.
אני לא רואה...
זאת אומרת, זה נדחה לאחרי המלחמה, בכל מקרה.
בעצם, אני חושב שלכנסת הבאה, אני לא רואה אנשים כמו יולי אדלשטיין וגלנט אומרים, עכשיו בוא נתכנס למרתון של חקיקה של 2-3 חודש לעשות את זה. אבל שוב, באופן אבסורדי, זה כאילו מקל על החיים של הקואליציה. כי בעולם שלפני המלחמה, לוין ובן גביר וצמות חישיות דורשים לחוקק או שהם פורשים. והקואליציה הייתה מתפרקת. עכשיו יש להם גם את התירוץ, אילה, סיבה למה לא לעשות את זה. ואני חושב ש... עכשיו תראו, מה זה סיפור אילת הסבירות? הרי אין ספק שהקואליציה פה חוקקה את הסעיף הכי אבילי אי פעם. זה כמו לנסות להרוג פייה עם פטיש. סבירות היא מושג אמורפי, ואי אפשר לבטל מושג אמורפי. כל סבירות היום ממציאים שרירותיות, אוקיי? אין איזה שום השלכה בפרקטיקה. זה אחד, אגב, אחד הנימוקים של גרוסקופ אומר, תשמעו, אתם לא יכולים להגיד שאסור לנו להתערב, אם ממילא זה לא משנה שום דבר.
אז למה לבטל את זה אם אין לזה משמעות?
זה הנימוקים של גרוסקופ שאומר, זה באמת, שוב, כאן גילוי נאות, אני תומך בשינויים מרחיקי לכת מערכת המשפט. אבל הטיעון של גרוסקופ אומר, ושל חיות, זה חידוש משפטי, שאומר שהתהוותה בעצם מסגרת חוקתית, נתונים חוקתיים קוראת לזה נסיעה, שאם אתה משנה אותה, למשל, של סמכויות בית המשפט, שאם אתה רוצה לשנות אותם, אתה לא יכול לעשות את זה ברוב מצומצם.
אבל הרוב שהיא מחליטה לעשות את זה, לפסול את זה, הוא בדיוק אותו רוב שבו זה נקבע בכנסת, לא?
כן, אגב, לפרוטוקול הרוב לא היה מצומצם, הוא היה 64-0, כי האופוזיציה החרימה.
ופה זה 8-7, אבל זה אותו יחס. זאת אומרת, פה זה 8-7 ולא 8-0.
נכון, ולכן בעצם... תראו, אני אגיד לכם מה ההפתעה בפסק הדין, שאין הפתעות. כל השופטים הדתיים בעד החוק, כל השופטים החילוניים, רוב השופטים החילוניים נגד, כל מי שהילד שקד מינתה הצביע נגד הפסילה, כל מי שמינו שמינתה ציפי לבני בעד הפסילה, כאילו אין
אז מותר רגע לעסוק שנייה, למי היה אינטרס, בסדר, אנחנו לא נשאל מי המדליף, אבל למי היה אינטרס יכול להיות להדליף את זה?
תראה, הדלפות יכולות לבוא...
אני בעד אגב, שלא... אני נגד גם הצייד הזה על מדליפים. הוא נוראי, הוא נוראי.
תראה, הדלפות יכולות לבוא מכמה מוקדים. או הדלפה אידיאולוגית שאומרת, אני רוצה, שימו לב, אני רוצה, תראו איזה עוול עומד לקרות פה. הדלפה אחרת יכולה להיות סתם עם מישהו שהניח את ידו ולא מתאפק ומספר. יש כל מיני...
זה שנה ראשונה בתקשורת או הרצאה לקורס מגדי, מי המקורות שלך.
אבל זה הייתה דרכי להתחמק, בסדר?
כמה עמודים זה בינתיים?
קרוב לאלף.
אז איך מצאת את עצמך בתוך הדבר? קיבלת את כל האלף?
לא, אבל קיבלתי את כל מה שרציתי. כל השורות התחתונות, נימוקים קרים.
היה משהו קרוב לזה בעבר? להדלפה כזו?
היה ב-2008 משהו פרסום של נדמה לי ברוך יקרא לפסק דין של קצה וערב קודם בעליון. הדוגמה הכי מובהקת, לא, הדוגמה הכי מובהקת לזה היא מה שקרה השתקד בבית המשפט בארצות הברית. שדלפה פסיקה דרמטית לא פחות במונחים שלהם, והיא פסק דין ההפלות. ואז הייתה חקירה בבית המשפט, הם לא מצאו את המדליפים, והמסקנה שלהם זה שיותר מדי אנשים שמו את עיניהם, יותר מדי אנשים נחשפים.
אתה יודע אם נפתחה פה חקירה?
עוד לא.
עוד לא? אתה יודע איך זה בצהל? בצהל יש מיד מחלקת ביטחון מידע שפותחת בחקירה.
אני רק אגיד לך מה המשמעות. אם הם הולכים לחקירה, המשמעות היא שצטרכו לחקור גם שופטים. לדעתי זה הרתיעה העיקרית. מה שבית המשפט כרגע עושה בשלב ראשון, זה מאוד מזרז את החקיקה, את הכתיבה. כל הלילה, אבל לא כמשל, דלקו האורות בבית המשפט העליון, והשופטים התבקשו לזרז מאוד, לדעתי הם רוצים, לא אתפלא אם יפרסמו את זה ממש בימים הקרובים.
כן, מה שהצחיק אותי אגב אתמול זה לראות את החבר'ה מהשמאל מתלוננים על הדלפות. כלומר, כל אלה... שערב ערב במשך שנים היו מקרים לנו באולפנים את מה קרה בדיוק, אבל בתוך חדרי החדרים של החקירות של נתניהו, ומה השופטים אומרים, ומה בפרקליטות אומרים, ומה בזה, כל דבר במשך שנים, ערב ערב היינו צריכים לספוג את ההדלפות האלה, פתאום מפריע להם שיש הדלפה ממערכת
אבל
המשפט.
אבל אני חושב שעיתונאים יצאו נגד זה.
אוסטיקר תמייסה.
אינון, עיתונאים לא יצאו נגד זה.
נו באמת.
מה לעשות? אני לא ראיתי עיתונאים שיצאו נגד ההדלפה.
אני ראיתי.
מי?
לא יודע.
לא, היו? היו?
בטח.
עיתונאים נגד הדלפות? אוקיי, נשמח לשמוע גם שמות, אל תתקמצא.
זה לא אחד כמוני שהוא לא עיתונאי, אלא עיתונאי בדימוס, אתה מבין?
לא, אני חייב להבין אינון מצדים שזה לא אותו דבר.
בדיוק.
זה לא אותו דבר.
בדיוק, זה לא אותו דבר. אתה צודק, בקטע הזה אתה צודק. טוב, אז מה זה להערכתך? יש שינוי בעקבות? מה זה עושה הפרסום הזה להערכתך לפסק דין?
אני לא... תראה, מצד אחד... אתה יודע, אולי עכשיו מבחינה ציבורית מבינים שם שהלכודו של כל זה בעייתי. מצד שני, אנשים גם ננהלים על העמדות שלהם, אני משאר שכל שופט בתוך המהוד יושב. אנשים מסמסים לחיות.
אז בעצם קיבלת את הפסק דין?
לא, בוא ננסח את זה אחרת. אלמלא הפרסום בוודאות זה היה נגמר 8-7. עכשיו, אולי שזה 10% שישתנה. להגיד לך שאני חושב שישתנה, מסופקני.
טוב, אוקיי, בסדר. אתה רוצה להגיד משהו לסיום?
שזה קצת כמו חזרה אחורה בזמן הסיפור הזה. קצת כואב הלב, אתה יודע, על כל ה...
זה קצת פסק דין של 6 באוקטובר.
ממש ככה.
לדעתך זה ישפיע, סליחה שאני לוקח את זה, לדעתך זה ישפיע קצת על ה... בהקשר הפוליטי והשיח, גם על המלחמה, זאת אומרת, על ה...
לא.
אני אגיד לך, על הוויכוחים הפוליטיים שיצוצו עכשיו, אולי ישפיעו?
על הממשלה זה לא ישפיע, לדעתי. אני מקווה, זה לא, אתה יודע, מחזיר אותנו למריבות הקטטות של קודם, עם כל המחיקות האלה, בשמחת תורה וזה. עוד יהיה זמן, המריבה הזאת לא הולכת לשום מקום, היא תלווה אותנו עוד שנים רבות.
כן, 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 ברור, ברור.
אבל...
העסק לא נגמר.
זה יכול לחכות.
עמית סגל, חדשות 12, תודה שדיברת איתנו, שחתן על הסקופ.
כן, חן חן, תודה רבה.
תודה. טוב, נחזור לענייננו.
כן.
תשמע, יש אירוע. ישיבת בני דוד באלי היום כבר זה הנופל ה-15 שלהם, יש להם 30 פצועים, כן, זה מהישיבה הזאת, שמה זה אירוע מטורף.
כן, כמה השמיצו אותם, כמה השמיצו אותם. ואם אתה זוכר, היה באחת ההפגנות החזיקו גם איזשהו שלט נגד הישיבה.
משיבת אלי היא האויב.
כן. כן. מיטב בנינו, בדרגי, הביניים, בוא נאמר, מי ממים ועד מחתים,
נריה זיסק, הוא ממסעות יצחק, הוא גם בוגר של אלי. מישיבת עוצם, מעצמונה, תלות, הישיבה מעצמונה. מעצמונה, כן?
תזכיר, לא כולם יודעים איפה זה עצמונה, אז בבקשה תסביר אנשים.
עצמונה הייתה בגוש קטיף, בגוש קטיף, פונתה בחיבוקים, בריקודים,
בשירים,
נדב פדן פינה אותם, שלושה, עברה לנגב, ליישוב עוצם?
כן.
כן? 13 נופלים. תשמע, אתמול היה אצלי אב שקול.
שבנו נפל בשבעה בחודש. כן. 13 שהם איבדו לבד.
ראית אותו?
אינון, אני עוקב אחריך. כדי שלא תעשה טעויות, אני צריך לוודא שהכל בסדר. בענייני צבא אני צריך לעקוב אחרי.
תשמע, הוא היה חזק ברמה מתוק.
מאוד.
מה היה חזק? אני שואל אותו, אני מרים לו להנחתה, אני אומר לו, תגיד לי, אותך פינו, הוא היה תושב עצמונה, והבן שלו היה דור רביעי בגוש קטיף, איציק פיטוסי, אבא של שי?
לא יודע, לא רוצה לטעות, ראיתי רק...
אני חושב של שי.
איזה קרב היה שם?
כן, והם...
אתה זוכר שפגשנו את נתנאל מתל השומר, אז הוא נלחם איתו, אז הוא נלחם יחד איתו,
הם היו שבעה בנמר, הם התחילו, איך זה נקרא?
במוצב, בנחלות.
הם התחילו בשחור, חץ שחור, ואז חטפו RPG'ים ונסו לנחל עוז, ולא היה להם רוורס, נסו רק קדימה, ניהלו קרב, המפקד שלו עפה לו עקף יד, הוא תפקד את הנשק ביד אחת, אחרי זה הוא אומר, הם אמרו כולם, הם הבינו שהם לא יכולים להמשיך בנמר, ומאות מחבלים על נחל עוז, הוא אומר, הם יצאו להילחם החוצה, אמרו שמה ישראל כולם, יצאו החוצה מהנמר, צמצמו טווחים,
ואני אגיד לך עוד משהו, הם תיעדו את הכל, זה דבר מדהים, באמצע הלחימה, הם הוציאו טלפונים סלולריים, ומתעדים בכל הפסקת...
אתה מכיר את זה? כן.
נתנאל, החמוד, שפגשת אותו איתי, הבחור צ'יק, הלוחם הצעיר שהיינו אצלו בשיבה, שלקחתי אותו כפרויקט... הוא נלחם שם, אני שומע את הסיפור הזה כמעט...
לא, אבל בהקרב הזה נשאר אחד בשם שימון.
לא, לא, בסדר, אבל הם עם מחץ שחור הגיעו אליהם.
הבנתי, אוקיי, בקיצור, מה הרשים אותי מאוד, שאני אומר לו, תגיד לי, אתה מגוש קטיף, היום הם גרים בתלמון, במערב בנימין, אתה מגוש קטיף, אתה כאילו, כל מה שבכינו וצעקנו, כן, בסוף, קרה מה שקרה, הבן שלך נופל בכיבוש מחדש של רצועת עזה. אז הוא אומר לי, תשמע, אנחנו צריכים להיות באחדות בימים האלה. וואו, זה היה מרשים מאוד.
זה מתחבר לתחילת הדברים, ולמה שהדור הזה אומר. ומוכנים להילחם, ומוכנים לשלם את המחיר.
אמרתי לו, זה הצילות. זה הצילות, לא כעס, לא זעם.
אתה יודע מה? השאלה היא גם... איפה אנחנו כתקשורת היינו שלא שיקפנו את זה מספיק את הדור הזה? את החבורות, את האנשים האלה. זה לא בא לידי ביטוי. אתה לא ראית אותו בתקשורת. בכלל, גם אצלי, גם אצל אחרים. בסדר,
מדי פעם אני חושב דיבורים, שאצלנו בפטריוטים אנחנו הפתיע. כן משקפים את
לא,
זה.
לא, לפני כן בזמן אמת, גם אתה לא ראיינת לוחמים לא, וגיבורים
אני לא מראיין,
ואנשים,
אני לא
או לא משנה באופן כללי.
אבל...
לכן לא באתי לך בטענו, אני אומר עלינו. לכן זה גם הופתיע אותנו שאנחנו רואים את הצוואות האלה,
אבל אצלי בתוכנית עולה כל יום בסוף התוכנית מישהו מהקהל, והטקסטים האלה נשמעו גם קודם, כלומר על, אתה יודע, על אידיאולוגית, על הארץ, על הביטחון, על זה, כאילו, לא יודע, כאילו, זה לא חריג אצלנו היה האירוע הזה.
אתכם דברים אחרים חריגים.
מה חריג?
שאני באופן הסיכור וזה, אתה תמיד מתקיל אותי, בא לכתב אצלך, אני אף פעם לא עושה רשימת מקולת, מי אמר מה בערוץ 14, תמיד אתה בא עם רשימת, סימה כתמול כתבה כך, מנחום כתב אחרת, תגיד.
מה קורה? מה קורה היום בעיתון שלך?
מה קורה היום בעיתון? כך את הכותרת הראשית, הכותרת הראשית מאוד מעניינת.
התחזית של צמרת צהל הדרג המדיני.
לא, זה של אתמול, אתה מחזיק את העיתון של אתמול, את הראשית שלי מתמול.
הנה זה, תוכנית גלנט, מכשול תת-קרקעי.
כן, רעיון מצוין.
ברור.
ברור.
מה השאלה?
נכון, רק צריך
את
ההסכמה שלה.
לא, כי יצא איזה הדלפה שלא כובשים את רפיח וצירפילדלפי.
זה יכול להשלים אחד את השני, כי אם אנחנו פה הולכים עם המצרים, המצרים לא רוצים שנפעל שם. אנחנו בינתיים פועלים כירורגית מהאוויר, אם יש לנו, ניסינו לחסד מחת רפיח.
הם לא רוצים שנפעל איפה?
ברפיח. ושנייה, אם אבל אנחנו...
למה? כי הם פחדים שיברחו להם.
ברור, התנפצו להם. הם ירוצו לשם, התנפצו להם על המכשול. וההצעה הזו של גלנט היא בעיניי מצוינת, אם היא תתקבל על ידי מצרים, והם צריכים לקבל אותה. אם לא, צריך לומר להם, אם אתם לא מקבלים אותה, אנחנו פועלים. ומה היא אומרת? נקים שם לאורך ה-13 קילומטרים האלה, סוג, את המכשול התת-קרקעי שהקמנו בגבול עזה, ה-65 קילומטר, גבול המפורסם, התת-קרקעי, שבניגוד לכל מה שנאמר, הוא לא נפרץ, חבר'ה, אף מנהרה לא חדרה אותו. אנשים כותבים לי היום בבוקר, מה זה, ראינו כבר מה שווה המכשול, לא המכשול העילי, המכשול התחתי, ולוקחים אימון של האמריקאים, זה לא צריך לעלות יותר מכמה, אתה יודע מה, מיליארד שקל לצורך העניין, כל הסיפור הזה, ואני מגזים באמת, והם יקימו את זה, ויקימו פה חמלים משותפים, לנו ולמצרים, שנקבל גם אינדיקציה, הרי אתה מכניס מעבר למכשול שאתה חותך, כמו גיליוטינה, את המנהרות הקיימות, אתה גם מכניס אמצעים טכנולוגיים,
סנסורים.
בדיוק, שהסנסורים האלה נותנים לך אינדיקציה, נחפרת מנהרה, ואז אנחנו מקבלים את האינדיקציה, הם מקבלים את האינדיקציה, נראה לי זה רעיון לא רע בתנאים האלה.
איך אפשר לעשות, לא הבנתי מה זה לכבוש את רצועת עזה בלי להשתלט על רפיח.
אם אתה לא...
מה עם כל הכבוד למצרים?
אתה רואה שזה...
המצרים עכשיו קובעים לנו אם לכבוש את רפיח או לא?
אתה רואה מה קורה, אפילו לא מדברים על זה.
מה זה הדבר הזה?
אבל אין פעולות, יש פעולות
שם. לא, זה לא בסדר.
אני חושב שמהתחלה צריך ללכת לשם ולסגור את זה.
ברור, אני אומר לך שבעיניי זה ממש לא בסדר. היה אצלנו אתמול שר החוץ אלי כהן, אמר שצריך לעשות
ראיתי איך הוא אמר, הוא גמגם, הוא לא בדיוק אמר את זה, כך ראיתי איך הוא אמר, הוא אמר את זה בזהירות, כי הוא נזהר
מי... אמר שצריך לעשות את הפעולה ברפיח ובציר פילדלפי. אני לא מבין מה השאלה, עם כל הכבוד למצרים, מה זה הדבר הזה? המצרים עכשיו קובעים לנו שלא נשתלט על רפיח? נתנו, כאילו, כל היום נתניהו אומר 3 פעמים ביום ננצח עד הסוף, עד הניצחון, פתאום לא כובשים את רפיח? מה זה הדבר הזה? מה זה האירוע הזה? אני לא מבין.
את הטלפון של מר נתניהו יש לך, נכון?
לא, את שלא אישית אין לו.
את שלא אישית לא, אז בבקשה, אז עם הלשכה ודבר עם מי שצריך. לא נראה לי לגמור את הסיפור הזה, תראה, אם מסיימו את הסיפור הזה עם מכשול, אפשר לסיים את זה.
איך לסיים?
לא, רגע, דקה, שנייה, אתה בשיר השני.
אתה יודע כמה חמאסניקים יש ברפיח?
זה משהו אחר.
כי הם שולטים שם ברחובות, הכל בעלי חמאסניקים.
אבל אתה צריך לסיים מתישהו את הלחימה. תראה, אני מבחינתי חשבתי שצריך להיכנס לרפיח בהתחלה, אבל בהינתן שאלה תנאים ואתה צריך
באיזשהו שלב להתכנס. תשיג לי את שר, תשיג לנו את תעלה את גלנט, בבקשה.
אתה צריך להתכנס, אתה צריך להתכנס לקראת סיום. אני חושבתי מהרגע הראשון שצריך לפעול במספר מאמצים. גם ברפיח וגם בחאן יונס. אני חושב שבחאן יונס דווקא יש התקדמות. וגם קודחים בתת קרקע, ואולי אפילו יש גם תוצאות שם. צריך ללחוץ את סינואר ואת החברים שלו. ראית אתמול את התמונה של דף? מה אתה אומר על התמונה?
שזה לא מעניין אותי בכלל איך הוא נראה.
האמת, גם אני פחות.
מה מעניין אותי? מתחילים להראות את תמונות של דף. מעלים אותם פה כל היום, ניתוח פסיכולוגי של סינואר, תמונות של מוחמד דף וכל מיני דברים כאלה. התמונה היחידה שמעניינת ורלוונטית של מוחמד דף זה לראות אותו תלוי על עץ ברפיח. או בחאן יונס, זה לא משנה לי איפה זה יהיה. מה אתם מתחילים לראות? מעניין אותי איך הוא נראה, עם עין, בלי עין.
לא, אבל זה לקוחות. זה, אתה יודע, זה תמונה לקוחות, שידעו איך הוא נראה, אם הוא שם, אז באזור.
איזה כוחות? נו מה, איזה חייל יתקל בו ברחוב.
אני רק מקווה, אינון, עם בעיות המודיעין שנחשפנו אליהם במלחמה, אני רק מקווה שהתמונה הזו השקנית וטובה.
אגב, מאיפה התמונה הגיעה?
ללקוחות, נשלח לקוחות בחאן יונס, תראו
ככה. מה זה שטויות האלה? כן, מתחילים, עושים פה העלה של המחבלים האלה, חבורת, אתה יודע, באמת, בזמנו, עד 92, אתה יודע, היו שם איזה חבורה של הפלסטינים שם שגרו, כאילו, הפכנו אותם לצבא, הפכנו אותם לאימפריה שנלחמת, מקיזה לנו את הדם פה, 170, כבר רצחו לנו איזה אלף, כמה זה יוצא? 1,150 ועוד 150, 1,300 איש כבר, כולל חיילים, מאות חיילים. מה עשינו? מה זה הדבר הזה? מה זה הטירוף הזה?
איזה ממשלה הייתה פה, יא אללה.
לא, איפה הייתה? לא, זה האוסלו הזה.
איך לא התעצמנו, איך לא התעצמנו.
זה האוסלו הזה וההתנתקות הזאת, כן, נכון. כן,
בגלל אוסלו היינו צריכים עכשיו 240 מטוסים ו-20 אוניות.
מה זה?
לא התעצמנו בגלל אוסלו, לא בנינו את הצבא בגלל אוסלו, לא קנינו מיירטים בגלל אוסלו, נכון? הקטנו את השירות בגלל אוסלו.
שלום, שרה וספי.
שלום לכם.
את גם נציג אותך, את אלמנת צהל.
נכון.
אימא שקולה וסבתא שקולה.
לדאבוני הרב.
בעלך יואב, זכרו לברכה, נפל במלחמת יום הכיפורים. הבן שלך ארנון נפל במבצע שלום הגליל, ועכשיו נפל הנכד ארנון, שנקרא על שם דודו, בלחימה בעזה.
כן.
תספרי לנו עליהם.
אז אחד מהם הוא היה מגד בגדוד 39, גדוד מילואים ששייך לחטיבה 188. ועוד בערב יום כיפור, כאשר הוא ראה שמגייסים את הסדירים, הוא היה בבית הכנסת עם הילדים, ומיד חזר הביתה וביקש ממני להתקשר ל... אשתו של דודו ישראלי, שהוא היה סמכת 188, הם גרו בשכנות איתנו, אנחנו ביסוד המעלה, ודודו גר בחולתה, לשאול אם דודו בבית, התשובה הייתה שלא, הוא בכוננות. ויואב עלה מיד לרמה, לבש את המדים, אז בג'יפ, נסע לרמה דרך השדות, כדי לא לעבור ליד בית הכנסת ולפגוע באנשים ש... מתפללים. בישיבה שמה בבסיס הבין שהמצב בכוננות וביקש לגייס את הגדוד שלו, כי זה חטיבה של סדירים וזה גדוד מילואים, והתשובה הייתה עדיין לא מגייסים. אני מדברת בערב יום כיפור בשעות הלילה כבר. הוא חזר הביתה וסיפר לי, ובדרך, כשהלכנו מהבית של השכנה, אנחנו בדרך כלל היינו מתאספים באחד הבתים של השכונה כדי לתכנן את ערב סוכות, סוכה קבוצתית של כל השכונה. ואמר שהמצב הוא כזה, כוננות, העלו את חטיבה 7 לרמה, וביקש אפילו אולי נאסוף אוכל, כי ערב יום כיפור לא ארוחים. בבוקר אני נזעקתי להגיש עזרה ראשונה, אני אחות במקום, ועליתי. כאשר חזרתי הביתה, יואב כבר לא היה בבית, הוא עלה. זאת הייתה הפעם האחרונה שראיתי אותו. אני אספר לך שלפני כן, במלחמת ששת הימים, אנחנו גרנו בנחל עוז. ביואב לחם אז בסיני, הייתה תקופת הכוננות, והיינו בקרם שלום, הוא שלח ג'יפ, הוא היה בקרם שלום, שלח ג'יפ לקחת אותי ואת ארנון, הילד הבכור שלי, אליו. שני דברים הוא אמר לי, אחד, לכל כדור יש כתובת, הכתובת שלי לא רשומה, שר ליקירתי, אל תדאגי. וארנון, הוא כבר לא יצטרך להילחם, ואולי גם כבר לא יצטרך ללכת לצבא. איזה חלום הזוי. וכמו שאמרתי לך, ביום כיפור הוא לחם ברמה, שוב על הבית.
ואיך הוא נפל?
הוא נפל ביום העשירי של המלחמה, אשר היה פרה פריצה מקונטרה דמשק, והוא נשלח עם הגדוד לכיוון מוצב 9, שהייתה ידיעה שכוח עיראקי וירדני מגיע לשם. ואז כאשר הוא התקדם בראש הגדוד כמובן, וזה היה שטח גם מטווח וגם ממוקש, וטנק אחד נתקע מקדימה ונסו לחלץ אותו, ואז הוא נפגע בראש כאשר הוא מחוץ לצריח לכוון את ההתקדמות, שזה שטח ממוקש ומטווח.
והוא מת במקום?
כן, הוא נהרג במקום.
איך נפל ארנון בנך?
ארנון בני היה בסיירת צנחנים, וגם נלחם ללכת לחיל קרבי, ואני חתמתי לו. בכיתה י"ב הוא התחיל לרדת בלימודים ובפעילות בחברה, וכאשר הלכתי להתייעץ עם היועץ ואת הספר, מה קורה, מדוע הוא יורד, ואז הוא אמר לי, ארנוני דואג, הוא רוצה ללכת ליחידה קרבית, והוא לא יודע מה זה יעשה לך, ואיך הוא יבקש ממך לחתום לו. חזרתי הביתה, ואמרתי, יש אלוהים בשמיים, פעם שנייה זה לא יקרה. מלבדי אני לא יכולה לטוף אותו לצמר גפן ולשמור עליו, נהרגים גם על הכביש, וגם אני לא יכולה לעצור אותו מלממש את עצמו ולהתקדם, ובבית שמקבל חינוך לערכים ולתרומה, וחתמתי. ואז הוא הלך לסיירת צנחנים. לפני כן, הוא היה אמור להתגייס בנובמבר. הוא הלך למבדקי טייץ. כאשר הוא היה אצל, הגיע לשלב אל הפסיכולוג, הפסיכולוג שאל אותו, ארנוני, יש לכם משק, ומי יאבד את המשק? אתה יודע, לכל טייס אתה תצטרך לחתום קבע. אז הוא ענה שהאחים של אמא מאבדים, והם יאבדו עד שהוא יחזור, ואמר לו שזה 5 שנים, בכל אופן זה לא שנה. הוא חזר הביתה בתחושה שהוא נכשל, והוא לא עבר את המבדקים, הקדים את הגיוס ועבר להתגייס את המוקדם באוגוסט לסיירת צנחנים. והם נשלחו להפריד בין הדרוזים והנוצרים, סברה ושתילה. והם הגיעו למערב, שמו שם מחסום, וירו עליהם, ואז הוא הספיק עוד להגיד לכולם, היכון להתהפכות, גרגול להתהפכות. הוא הציל את יתר הצוות שהיה איתו, הוא היה מפקד הזחלם, והוא בעצמו עם הראש בחוץ, נפגע גם בראש, ונהרג במקום. ו... אני אספר לך שלפני שהוא עשה את ה... הם נכנסו ללבנון, הוא בא וסיפר לי שהוא קיבל הודעה שהוא עבר את המבדקים לטייס, ושהוא מוזמן. ואז הוא התלבט, הוא בא ושאל אותי, אמא, מה את אומרת? אני אלך לטייס? הוא לי שאמרת, ארנוני, אני חתמתי לך, אבל אני לא רוצה לקבוע איפה תהיה, תעשה את מה ש... נראה לך וטוב לך במה שאתה רוצה. אז הוא אמר, אם אני רציתי להוכיח לעצמי שאני מסוגל לעבור, טוב לי איפה שאני נמצא, אני מרגיש שאני מממש את עצמי, ואני אשאר בסיירת צנחנים.
ועכשיו את מקבלת בפעם השלישית את הבשורה הנוראית הזאת, כשארנון, שוב ארנון, הפעם הנכד שלך, הבן של ביתך, נפל ברצועת עזה. ספרי לנו על, על הנפילה של ארנון הנכד.
ארנון הנכד, גם הוא, הילדים שלי, הבן והבת שנשארו, הם חזרו בתשובה, חבדניקים. וארנון הנכד גדל בבית חרדי, כאשר האימא, הוא היה גם כן היפראקטיבי, כך שהיה לו קשה למצוא את מקומו במערכת החינוכית הרגילה. בברד ביתי היקרה, הלכה איתו, זרמה איתו, לכל מקום, רק שיהיה לו טוב. ואז הוא עבר באמת מספר מקומות. ותחנה האחרונה זה היה בחוות... סוסים בשרונה, ושם הוא מצא את עצמו. הוא היה הילד שהייתה לו שפה והבנה בסוסים ובכלבים, הוא דיבר אליהם. וכי הגיע קרוב לגיוס כבר, אז התחילה התלבטות.
אני יכול להקריא מה הוא כתב לפני זה?
כן.
הוא מספר, כשביקשתי מאמא שלי לחתום על טופס הסכמה לגיוס קרבי, ראיתי את החששות שלה עולים מחדש.
זה ארנון הנכד?
כן, הנכד. ולרגע דאגתי שלא תסכים לי להתגייס. לא היה לה קל לחתום. אבל עכשיו היא רואה שכל סופה שאני חוזר עם ברק בעיניים, וזה רק הולך וגדל. אותו ברק מלווה אותי מאז ועד היום. משם התחלתי שירות משמעותי בגצר חטיבת גבעתי, ומשם רק המשכתי לעלות. הייתי מצטיין בסוף המסלול, הכרתי אנשים חדשים, וסוף סוף שיפרתי את העברית שלי, מה שלא הצלחתי לעשות לפני. אני יכול להגיד בביטחה שהצבא לימד אותי יותר מכל בית הספר אחר, והניף אותי למעלה גבוה. היום אצעד על רחבת המסדרים בבעד אחד כצוער בחטיבת גבעתי. אמא, סבתא וגם שי יבואו לראות אותי ולהיות עדים לתהליך המטורף שעשיתי. אין לי ספק שגם אבא שלי, סבא, דוד ארנון, אורי ועומרי יהיו שם וישמחו על כך שבחרתי למרות הכל להמשיך בדרכם.
כן, זה ארנון. זה ארנון, כאשר פרצה המלחמה הזאת, היה האסון, השבת השחורה, הוא צלצל לי בבוקר בשמחת תורה, ואמר לי, סבתא, אני נוסע לרצועת עזה. ושאלתי אותו, האם קיבלת צו 8? את שרבוע שלו הייתה, מי צריך צו 8? סבתא, אני יודע לאן אני נוסע ולמה אני נוסע. אל תדאגי, יהיה בסדר.
ואיך הוא נפל?
הוא נפל בכניסה לסג'ריה. הוא גם עם הראש בחוץ ומכוון, הוא היה סמך מפי, הוא היה בכלל שייך ל... חמל הסמגד, ונשלח באותו יום מי שהיה צריך להיות בנמר הזה, נמר קוראים לזה?
כן.
היה אמור לנסוע לחתונה של אחותו, והוא מתנדב.
תראי, שרה וספי, אמא, אשתו של יואב ואמא של ארנון וסבתא של ארנון, אנחנו צריכים לצאת להפסקה בגלל שיש חדשות, אבל עוד לא שאלנו אותך בכלל, עד עכשיו סיפרת לנו עליהם כל אחד על המקרה שלו. אנחנו נשמח אם תוכלי להישאר איתנו אחרי החדשות ושנשאל אותך כמה שאלות ומה אם יש לך מסר, ולהבין ממך את המקום שבו את נמצאת. בסדר?
אנחנו נתנתק ואתם תצלצלו עוד פעם, או שזה בסדר.
תודה רבה. תודה.
בבקשה.
חתיכת סיפור.
כן.
אתה הכרת את הסיפור הזה?
לא, רק קראתי עליו, לא הכרתי אותו, ובוודאי שלא שמעתי אותו, וזה מתחבר לי לסיפור שכתבתי על שושנה חרממי, שאיבדה גם את אחיה שנפל, וגם את הבן שלה, שהיה לוחם גולני, ועכשיו את הנכד האהוב של האלוף משנה אסף חרממי. תראה איזה סבתות יש פה, איזה משפחות ששילמו, איזה מחירים, שלושה דורות, ואתה רואה גם את הילד, כותב, אני נכון, אני רוצה, כי הוא יכול להשיג אותו.
היא התראינה?
לא, חרממי לא התראינה.
טוב. ננסה עוד השר.
כן.
ננסה עוד אגב, שבוע הבא. בסדר. אחרי החדשות נמשיך לדבר עם שרה וספי, אלמנת צהל, אם שקולה וסבתא שקולה, מטורף, ויהיה לנו עוד כמה דברים, ובקיצור תהיו איתנו, נתראות. שלום לכם, אנחנו באמצע שיחה עם שרה וספי, אלמנתו של יואב, אמא של ארנון וסבתא של ארנון שנפלו במלחמות ישראל. שלום לך.
שלום.
איך את? איך את? מה מצבך? מה שלומך?
עצובה מאוד, כואבת מאוד, אבל דואגת לגבי העתיד.
תסבירי.
שני דברים. אחד, האם יפסיקו עכשיו ויסובו ושוב זה יהפך להיות עוד סבב? או יעמדו ביעד שקבעו בתחילה, חיסול מיטוט החמאס.
כלומר, את אומרת, אני עצובה מאוד וכואבת מאוד במישור האישי, אבל מודאגת במישור הלאומי.
נכון.
יש לך עדיין מקום למישור הלאומי אחרי כל מה שעברת?
זו מדינה שלי, אין לי מדינה אחרת. אנחנו צריכים לשמור עליה. ואם אנחנו רוצים שיחזרו אותם מפונים מעוטף עזה, ואותם המפונים מהקו גבול בלבנון, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לשקט בשקט, מה שיהיה יהיה.
אתם יסוד המעלה?
נכון.
ואת עדיין גרה שם או ש...
אני עדיין גרה שם.
ואיך המציאות?
היא הייתה תקופה שעזבתי וחזרתי בחזרה.
לנחל עוז.
לא, ביסוד המעלה.
ביסוד המעלה בצפון.
לא, שעזבת, התקופה שעזבת, עזבת לאן?
לצפת, אני עבדתי בבית החולים בצפת, וניסיתי בשנית, והיה קשה להישאר ביסוד המעלה, כאשר באותו בית שאיבדתי את בעלי, את יואב ואת ארנון, וגם הבן של בעלי השני נפל בגבול לבנון, וגם הבן של האח התאום שלי, אורי מעוז, שהלך לסיירת צנחנים בעקבות ארנון, נפל בלבנון.
וואו.
גם בן דודי, רוני, נפל, לא רוני, סליחה, ניר, נפל בפעילות צבאית. עומרי, הבן של בעלי השני, נפל בגבול לבנון, בתאונה. היה קשה להישאר פה, ואז עברתי לצפת, וחזרתי ליסוד המעלה בעקבות הצבא. מצבים אחרים, בעלי השני חלה בסרטן, במצב די סופני, ואת הבית בצפת כבר מכרנו, והיינו אמורים לעבור לנהריה, וברגע שקיבלנו את תשובות הבדיקות שלו, היה ברור לאיזה כיוון זה ילך, אז ביטלנו את המעבר לנהריה, והחלטנו לחזור ליסוד המעלה, ששני ילדיי, ורד ועינב, גרים פה, וידעתי שאני אזקוקה גם לעזרה שלהם.
אז את ליד הילדים כיום?
אני ליד הילדים, ליד הבן והבת.
ושניהם דוסים חבדניקים?
שניהם חבדניקים, כן.
בסוף, כאילו נהייתה לך משפחה דוסית.
ואני מאושרת איתה, הרבה שואלים אותי מה, כשהייתי אומרת ילדיי חזרו בתשובה והם חבדניקים, הם אומרים לי מסכנה. בכלל לא מסכנה.
מלא אור.
הרבה אור, ובסופו של דבר מה אמא רוצה? שהילדים שלה יהיו מאושרים, ואם הם בחרו בדרך הזאת והם מאושרים, אז גם אני מאושרת.
איך ורד עכשיו אחרי הנפילה של ארנון, הבן שלה?
קשתי, אל תשכח, הילדה הזאת איבדה אבא, איבדה אח, איבדה בן דוד, הבן של האח התאום שלי, שהם היו כאחים, גדלו בית אחד, ועכשיו גם הבן.
בת כמה היא הייתה כשיואב נפל?
בת 7. ארנון היה בן 9, ועינב היה בן 3.5. ולמרות אפילו שניסיתי פעם שנייה, יואב היה בבית וארנון היה בבית, הם בבית איתנו בתמונות, אבל בזיכרונות. ואפשר לדבר בבית על אבא, ואפשר לדבר בבית על ארנון, ועכשיו גם ארנון, הנכד נוסף. אבל ורד כואבת מאוד, כמובן. אבל ממשיכה, אתה יודע, בכל תקופה, מה שהשבת השחורה, היא נרתמה לעזור לחיילים, להביא להם אוכל, להביא להם כל דבר שהם צריכים, אם זה לנסוע לזרעית, ששם הננקטים נפלים, והיא הייתה אומרת, ארנון ויוסף, לארנון יש עוד אח צעיר יותר יוסף, שהוא בצנחנים, מילואימניק.
לארנון הנכד את מתכוונת?
ארנון הנכד היה מילואימניק, ויש לו אח שקוראים לו יוסף.
אוקיי, ויש לו גם...
שגם הוא היה שרת בצנחנים, ונלחם, שם אותו ברבנות הצבאית, היות בבוגר ישיבה, והוא נלחם ליחידה, ללכת ליחידה קרבית, כמו ארנון הנכד וארנון הדוד ויואב הסבא.
אז עכשיו, אבל עכשיו הוא נלחם?
הוא חזר כשפרצה המלחמה הזאת, הוא היה בכלל בגואטמלה, וכמו שהוא שמע, מיד רצה לחזור לארץ. בגואטמלה היו הפגנות לא שייכות אלינו, והוא לא יכל להגיע לשדה התעופה. גייס עוד שניים, הם סחרו מסוק פרטי, ייקח אותם למקסיקו, ממקסיקו הוא טס למדריד, מדריד לפריז, פריז לאתונה, וחזר לארץ ומיד התגייס.
ועכשיו...
והיה גם ברצועת עזה.
אבל... שניהם, ועכשיו... גם ארנון. אבל הוציאו אותו אחרי הנפילה של ארנון?
הוציא אותו, והוא לפני שהוא נסע לגואטמלה, כשהוא השתחרר, הוא מתנדב בעמותת אחריי, באשדוד, ועכשיו שלחו אותו, זה הדבר היחידי שהוא היה מוכן לקבל, הוא רצה לחזור בחזרה לעזה, ולחזור אפילו לבקש לסייר את גבעתי, במקום שארנוני היה. אז עכשיו הוא מדריך באחריי, את המפונים שמתקרבים לגיוס ללוחמה קרבית.
אבל מה יש לך להגיד לנו, מה יש לך להגיד מהפרספקטיבה שלך על ה...
על התקופה, על המלחמה?
מה שיש לי להגיד, לא לעצור, להמשיך, ואני מקווה שגם ויהיו מוכרחים לפתור את הבעיה עם חיזבאללה, כדי שיחזרו כל המפונים. זה מזכיר לי את מלחמת השחרור, שאותי פינו גם כן פעמיים מיסוד המעלה.
את גדלת ביסוד המעלה?
כן, אני נולדתי ביסוד המעלה, וגם האבא שלי. ומקימי יסוד המעלה והמשפחה שלי.
שרה וספי, אלמנתו של ארנון, שנפל במלחמת יום הכיפורים, אמא של ארנון, אלמנתו של יואב, שנפל במלחמת יום הכיפורים.
יואב, דרך אגב, קיבל את עיטור העוז על לחימתו.
ארנון בנך נפל במלחמת שלום הגליל, וארנון נכדך נפל עכשיו ברצועת עזה. אנחנו מודים לך מאוד שדיברת איתנו.
יש עוד משהו שאני רוצה להוסיף.
בבקשה.
מאוד מאוד חשובה האחדות שלנו, העורף. שיקרין רק תמיכה ואהבה. החיילים נלחמים מתוך, הם יודעים את המשמעות, הם לא שוחרי מלחמה, הם יודעים שהם לוחמים על הגנה, על הבית, על המדינה שלנו. ואתם כולכם בתקשורת, תימנעו להבליט את השלילית, ההפך, תבליטו את החיובי. לא צריך לתת במה לאותו חלוץ ולאותו ברק, שהם יישארו שם מאחור. לא צריך לדבר היום על שראש הממשלה יתפטר, שזה לא מתאים, תדברו רק על החיובי. החיילים מחכים לעורף חזק ועורף שתומך. ומדברים כל הזמן על האחדות הזו. לא לחזור לאותם ימים אהורים לפני המלחמה הזאת.
דברים חשובים.
מאוד.
תודה רבה שדיברת איתנו. תודה.
תודה לכם.
קשבת לסבתא.
מדהים, אה?
תפסיקו להציג רק תארה.
כן.
תפסיקו.
נראה לי שאנחנו הבנו למה התכוונה. הבנו טוב למה התכוונה.
מה? כן, כל הצדדים, כן. מה, תראה את הביקורת, היא מטורפת על התקשורת. כן. כל חלקיה.
יש חלקים שיותר.
חלקים יותר, חלקים פחות.
יש חלקים שיותר, יש חלקים שמחלישים את הצבא, יש חלקים שמדברים על זה שלא ננצח, יש חלקים שמדברים על זה שלא תהיה תמונת ניצחון, שהפסדנו בכל מקרה, שיש פה אירוע של אנשים שהם לא בפוקוס.
אבל לא רק זה, יש גם חלקים אחרים שמסכסכים ויוצרים מתיחויות.
כן?
נכון? לא, אתה לא רואה את זה לפעמים.
שמה?
לא יודע, אתה יודע, תמיד אתה מוציא לי הודעות של זה, או כתבות של, אני לא עושה לך עין השביעית, אני לא בודק מה קורה בערוצים שאתה עובד או משדר, או מי אמר מה. אבל באופן כללי, עזוב את זה עכשיו, זה לא חשוב, אנחנו לא צריכים להתנגח מחדש, זה לא חכם, לא צריך לחזור לשישי בחודש. צריך להקשיב להם. צריך להקשיב להם.
נכון, נכון. אני יכול להגיד לך שבהקשר הזה, אני, איך אומרים, מגיב. מגיב. כשאני רואה, הביקורת שלי היא בעיקר על התקשורת. הביקורת שאתה אומר שיש מחלוקת. יכול להיות שעדיף לא, שצריך לשתוק בכלל ולא להגיב, לתת לכל הרעל הזה, ומכונת הרעל הזאת בערוצים האלה, לדבר ולא להגיב, כדי שלא תהיה מחלוקת. לא בטוח, אני לא בטוח. אני לא בטוח. אפשר, יש פה קמפיין, אנחנו מתמודדים עם קמפיין בזמן מלחמה, מטורף, החיילים בחזית, ופה כל היום, ביבי, 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 משהו פסיכי, כאילו שום דבר לא השתנה.
לא הכל, אבל אתה צודק, יש דברים שצריך לשנות.
לא הכל, מה,
כן,
תראה,
אבל יש דברים שצריך לבקר,
שלך,
אבל רגע,
אני
מה,
מסתכל
רגע.
על העיתון שלך,
כן, בבקשה,
כן,
מה הכותרת ראשית על המכשול?
הקיפאון של נתניהו. הכותרת ליד הכותרת הראשית, הקיפאון של נתניהו.
שמי הכותרת הראשית, אוקיי.
הנה, זה
אותו... תראה, אבל את הדברים הטובים אתה לא רואה, אתה מבין את הלגלת.
אמרתי לך לקודם את הכותרת הראשית שלך.
קפן על
המילואימניקים,
לא, אבל עוד כתבה על מילואימניקים, וכתבה על המכשול,
וכתבה...
מה?
קפה לא הבאת לי.
שאלתי אותך.
אמרתי לך אספרסו.
וואלה, לא שמעתי, אני מתעצל.
לא שמעת.
תאמין לי, בעלי, אחסוך עליך את
ה... הבנת? הוא לא שמע. יש לו בעיות
שמיעה
פתאום,
תביאו לו אספרסו דחוף.
ירית פעם RPG?
לא, לא, הייתי מגיסט, אלצ'ן.
היית מגיסט?
כן, רב היום.
וואלה.
כן.
היה לכם אבל RPG?
כן, כן, הייתי בפלחן, בצוות בפלחן.
וואלה.
כן, אלה שמפצצים עכשיו את כל המניינים.
כן, הפלחן עכשיו עובדים יפה.
יפה מאוד.
כן, כמה?
זה מלחמה שלהם, אני אומר לך, זה מלחמה של הדיניינים, של ההנדסה, של הטנקים.
תראה, מה זה שלהם? חיל אוויר עובד חזק, השריון עובד חזק מאוד, חיר עובד במקביל לזה, עובדים יפה, כולם עובדים.
כן, אבל אתה מגלה פה.
עוקץ עובדים יפה עם הכלבים, מה עוד יש?
והרחפנים עושים את העבודה לפעמים, אתה יודע, הרחפנים לפעמים עושים את העבודה של עוקץ, גם בתוך ה...
במנהרות.
עם רחפנים טקטים קטנים.
שמה, עובדים שם יפה במנהרות, אני שומע.
לא יודעים מי המקורות שלך. ואני אומר שצריך, גם צריך להציג את זה, תראה.
מה שאפשר להגיד, מה שאפשר להגיד זה שעובדים במנהרות, מבלבלים את החמאס, משגעים אותם,
אורגים להם. ויקח זמן, אבל ייקח זמן, זה אירוע, אבל
צריך לאנשים להבין שעובדים, כי אנשים אומרים, רגע, מה קורה? מה קורה? אנחנו לא שומעים מה קורה.
אומרים לך דשדוש. מה דשדוש? יושבים פה ברמת שרון דשדוש.
אז שאנשים ידעו שעובדים בתת קרקע יפה.
והתת קרקע הוא עצום פי כמה ממה שהעריכו.
והורגים להם, הורגים להם הרבה בתת קרקע. הם לא מבינים מה קורה כל כך. הם לא כל כך מבינים מה קורה. הם לא מבינים איך הורגים אותם.
אבל אתה מבין את ההבדל בסיקור? לחמאס אין עיתונאים שיבקרו את יחיא סינואר ויגידו, לדברו איתו על תוכנית ההגנה, ההתקפה, נכשלת עוד שעתיים זה. סינואר קורא מה שהוא קורא פה, הוא מבין שהוא צריך להחזיק את הבטן עוד שבוע, שבועיים שרירי בטן, עוד חודש, חודשיים, משדר איזה סיפור לאנשים שלו, נכון, לא נכון. אין לו שם עיתונאים שיבקרו את המלאים של חמאס ערב המלחמה ואיך הוא נערך.
אנשים לא יעצרו עד שהוא יושמד.
אני מקווה מאוד שיעמדו בזה, ויפרקו אותה, ייקח זמן.
אבל העניין של רפיח מאוד מעצבן אותי, שתדע.
מה לעשות, אתה רואה?
מעצבן אותי. בסדר?
יש לך ערוץ ישיר.
איפה גלנט, איתנו?
יש לך ערוץ.
הוא על הקו? שלום אסף יהודה.
שלום וברכה.
מילואים ניק, בעל מסעדה בקריית שמונה.
כן.
קודם כל, איזו מסעדה?
קפה גרג.
איזה?
קפה גרג. מה זה, בקניון?
נכון.
כן, כן, כן.
יאללה, זה יופי,
מקווה שנהנת. כן, צמוד לחטיבה של זה.
אז מה המצב, רגע, אתה עכשיו במילואים?
כן, מילואים כבר 70 וכמה ימים.
איפה?
ביחידת יתם של חיל הרפואה, פיקוד העורף.
אבל פיזית, איפה אתה?
פיזית, אנחנו מפוזרים, הייתי במטולה, קריית שמונה, דרום הגולן, היום אני גם בגולן, אזור קצרין. זה המיקום שלנו כרגע.
אוקיי.
אנחנו כאילו כל פעם מעבירים אותנו, יכולים להעביר אותנו בכל מקום.
אתם מפונים גם, נכון? אם אתה גר בקריית שמונה. לא, אם אתה גר בקריית, איפה אתה גר?
אני לא גר בקריית שמונה, אני גר ברמת הגולן,
בקצרין. וגרג עם כל קריית שמונה סגור?
אנחנו, כן, אנחנו סגורים כבר מהשמיני לאוקטובר. לא רשמית, רשמית מה-18 לאוקטובר. אבל רשמית מטעם הנהלת הקניון וזה, שנכנסתי למצב חירום, אז נסגרנו בשמיני לאוקטובר.
ואיזה בעיות יש לך?
הבעיה העיקרית היא ש מרשות המסים בכלל, זה לא קיבלנו עדיין שום דבר. היה לנו המון המון בירוקרטיה מאוד מאוד קשה.
מה, לא קיבלת שום דבר עד עכשיו?
לא קיבלתי אפילו לא חצי שקל.
איך זה יכול להיות?
אני אסביר. בהתחלה, רשות המסים בעצם רשמו בכתובת שלי, בטלם, שהכתובת של המסעדה בעצם היא בקצרין. ולמרות שאנחנו, כשפתחנו את העוסק מורשה ואת הכל, שלחנו לחוזה שכירות של קריית שמונה, עם הקניון והכל. ורק ב-17 לדצמבר, הצלחנו מולם לשנות את הכתובת, לקריית שמונה, ולהוכיח להם שהמסעדה נמצאת ביישוב מזכה. אז ב-17 דצמבר סוף סוף הצלחנו להגיש את הבקשה למקדמות. ועדיין לא קיבלנו שום דבר. וכשאנחנו מנסים להגיש על נובמבר-דצמבר, זה עדיין רושם לי שהעסק נמצא ביישוב שאינו מזכה.
אתה
מבין? כאילו, זה שוב חוזר על עצמו. וכל יום אנחנו מדברים איתם בטלפון, כל יום אנחנו נכנסים לאזור אישי ברשות המסים, מרגיש שאין עם מי לדבר, מרגיש שכאילו בירוקרטיה מטורפת על כלום, כאילו...
אז זה בעיה בירוקרטית, שלח לינון את הפרטים, הוא יעביר את זה לדוברת רשות המסים, ואני מבטיח לך שזה יטופל. אם הוא לא יצליח, תעביר אליי, ואני מבטיח לך שזה יטופל. חוץ מזה...
אני מאוד אשמח.
חוץ מזה, אני חושב, יש לך עוד בעיות מול הצבא בהקשר של המילואים? כי אנחנו ראינו פה תוכנית שתכף נדבר עליה.
לא, מול הצבא לא. בהתחלה היה, כאילו, בשביל המשכורת הראשונה, בגלל שאני עצמאי, אז לקח זמן עד בעצם קיבלתי את המשכורת, קיבלתי את לקראת ה-20 לנובמבר, אבל בסוף זה יסתדר, ומבחינת הצבא הכל בסדר, אנחנו ברוך השם דואגים לנו, באמת, כאילו, אנחנו ממש ממש בקטע הזה, הצבא ממש בסדר, ההתנהלות לפחות בחלק אצלנו, כאילו. לגבי הזה זה בסדר גמור.
אז נשאר לטפל לך רק ברשות המסים.
כן, תשמע, גם כל המסעדה, יש לי שם נזקים ברמות שכאילו אין לתאר. אני גם לא יכול להגיע לשם, כי גם הקניון הוא ברשות הצבא. הצבא לקח את הקניון, פתח שם מרכז לוגיסטי ענק.
לא, לא צריך לפרט מה עשה שם, הלאה, לא צריך.
יש לי שם נזק, הפסקות חשמל, המקפיאים שלי, כל הסחורה שלי, הכל הלך.
וואו.
זאת אומרת, המקפיאים שלי, וכל הסחורה שלי במקפיאים, בחדר קירור, בחדר הקפאה, ודברים, הכל שם הלך לגמרי, זאת אומרת, אני בא, אני מקבל מה שנקרא רק מכשירי חשמל וקירות, זה מה שיהיה לי שם. כי כרגע עדיין הכל נמצא שם. החלב עדיין במכונת האייס קפה, עדיין עם חלב ועם האייס קפה. כבר מ-8 לאוקטובר. אתה מבין? כאילו, אני אפילו לא יכול בעצם, אני צריך להגיע לשם, לעשות שם סדר מטורף ולזרוק את הכל. אני אפילו לא יודע אם אני יכול לזרוק או לא, כי אז אולי יגידו לי, תשמע, אנחנו רוצים לראות הוכחות נזק או כל מיני דברים כאלה. ואין לי מי לדבר, וכאילו, זה העניין.
טוב.
איך במילואים, תגיד?
האמת שרגוע אצלם בגדרה שלנו. החברים שלנו מהיחידה שנמצאים בספסופה ובשאר האזורים האלה שיותר קרובים לגבול, הם עובדים. הם עובדים הרבה. לצערנו, יש הרבה נפגעים בגבול הזה של גבול הצפון. מרגיש שכאילו אנחנו אין, זה אי ודאות כאילו, לגבי העניין של לחזור, מתי יחזרו, אם יחזרו ואיך יחזרו. לא יודע, מקווה שיעשו שם איזשהו טיפול שורש רציני.
אוקיי.
בסדר.
תודה. אסף יהודה, מילואימניק ובעל למסעדת גרג בקריית שמונה, תודה שדיברת איתנו.
תודה רבה, תודה.
ינון, אני רוצה לומר פה מילה, מילה טובה לממשלה, אחרי שגם ביקרתי אותה מתחילת המלחמה, לזה שלא סייעו מספיק למילואימניקים, והתוכנית שהציגו השבוע בצלאל סמוטריץ' ויואב גלנט, היא חסרת תקדים בהיקפה בסיוע למילואימניקים, הטבות יוצאות דופן, מענקים חד פעמיים, מענקים חודשיים, מענקים קבועים, סיוע לנשות המילואים, ואוצ'רים לחופשות, לבתי מלון, פשוט ריפדו אותם, את אנשי המילואים בתשעה מיליון. אני חייב להודות, אני אומר לך ינון, אני לא האמנתי שישקיעו כל כך הרבה כסף בתוכנית הזו, אני רק צריך לוודא שהיא, אתה יודע, שהיא תאושר, בצלאל אמר לי שהכל יעבור,
שר, תוודא שהיא תאושר הקרוב. בבקשה.
בוודאי. אוי ואבוי, תקשיב, אני אומר לך עכשיו, אוי ואבוי, אם יתברר שהם יתחייבו למשהו, והמילואימניקים לא יקבלו אותו, כי זה יהיה משבר.
בסדר.
לא, אני...
תשעה מיליארד, זה תוכנית של תשעה מיליארד.
מטורף, נכון? טוב. נכון, זה אירוע חסר תקדים.
אוקיי.
שתיים, אני רוצה להגיד...
תשעה מיליארד זה לא כסף. יש לנו מרואיין על הקו.
אז עוד שנייה, ועוד מילה, צריך לומר שצריך לטפל בפצועים גם. זה הדבר הבא אחרי שדיברנו במילואים.
למה לא מטפלים בהם?
לא מספיק טוב, אתה ראית בזה, ואני ביקרתי גם את הבנקים על זה, אני רואה היום סנונית ראשונה חיובית, בנק דיסקונט מכניס את היד לכיס, תורם חצי מיליון שקל למשפחות של פצועים מעוטי יכולת, כל הכבוד לבנק, אני מדגיש, זה לא מספיק, צריך שבנקים אחרים, שעשו פה מיליארדים על הריביות, יצטרפו.
חצי מיליון או חצי מיליארד?
חצי מיליון הם תרמו. חצי מיליון, זה לא מספיק.
חצי מיליון שקל, זה מה שהבנק תורם?
רגע, אבל הוא מתחיל. תקשיב טוב, הבנקים לא שמו שקל על חיילים, רק קמפיינים על מילואים ניקים.
חצי מיליון,
אתה ראית קמפיינים.
בנק דיסקונט שם חצי מיליון שקל.
אבל הוא מתחיל, תגיד, זה עדיף מאשר כל היתר. היתר לא שמו שקל, מה הם עשו? שלושה חודשים בלי ריבית למילואים ניקים? איפה הם שמו כסף?
טוב, בוא, 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 בוא,
בוא,
בוא, בוא, בוא, בוא, בוא,
בסדר גמור, מסתכם.
אתה הרבשץ?
כן, אני הרבשץ של קיבוץ מגן.
איפה אנחנו תופסים אותך?
לפחות הייתי יד הפציעה.
כן, איפה אנחנו תופסים אותך?
אני בדרכי לסוף שבוע איכותי בירושלים, שאורגן על ידי עמותת הנכים קטוע רגליים, הצעד הבא. הולך להיות מעניין.
הצעד הבא זה שם טוב לעמותת קטועי הרגליים.
כן.
מה, תספר לנו איך איבדת את הרגל.
תראה, זה סיפור שכבר סופר, אני אספר אותו שוב. ההתעוררות שלי בשש וחצי באותה שבת הייתה התעוררות לכל הרעשה ולא טפטוף של מרגמות או טילים או דברים כאלה. וכשאתה שומע רשע, אתה מיד רואה את השם. צפיתי בדף שלי באיום הייחוס. אני ראיתי התקפה על יישוב, אני ראיתי כמות גדולה של מחבלים, ולכך הכנתי את היישוב שלי, לכך הכנתי את כיתת הכוננות, מבחינת תחמושת, מבחינת אמצעים וכל הדברים האלה. אני יוצא מהבית עם הנשק ביד, דבר שלא יוצא הפעם כשיש לי אירוע של טילים. אומר לרעייתי לסגור את הדלת אחריה בממד, וכשאני יוצא מהבית אני מאיר 9 חבר'ה בכיתת כוננות ואומר להם להיות מוכנים לכל דבר. עדיין לא שמענו שום דבר חוץ מטילים ככה פה ושם. אני עולה לגבעה שלי לתצפית על כל האזור, גבעה די גבוהה, נקודה הכי גבוהה בנגב המערבי. אני רואה שהשטחים נקיים, אני רואה את כל הנפילות באזור, ואני מקבל קריאה לאירוע של שני אופנוענים שירו בשומר והרגו אותו. לקריאה הזאת אני מגיב בהתאם לסצנריו שלי, שאומר במסגרת ההתקפה הגדולה יבואו 3-4 אופנועים שיעשו בייפס לכל העניין וירוצו לכיוון אופקים באר שבע והתנפצו שם. ולכן אני קורא לקבט של האזור, לאילן, אילן אייזקסון, ואני אומר לו, אילן, קשר משטרת אופקים ודווח לשני אופנוענים שבאים בדרך אליהם. אני יוצא לכביש הראשי כדי לחזור לקיבוץ, ושני רכבים קוראים לי בצומת. אני טס לצומת, אישה עירויה, בעלה הבדואי עם הפני אצבע לכיוון מזרח, לכיוון אופקים, ואני רואה את הזנב של האופנוענים. אני מחליט לרדוף אחריהם, מציג את האחורי שבהם, יורה בו והורג אותו, כאשר הלב נופל למתמותיים. יכול להיות שיריתי כרגע במישהו שהוא קרימינל, כן, עבירה פלילית, לא בקטע של מחבלים. אבל ברגע שאני רואה את הקלצ'ניקוב שלו, אני מבין שמדובר במחבלים, והתמונה מתבהרת לי עוד יותר. ולכן אני קורא ליתר כיתת הכוננות להגיע לקבל את הנשקים ואת הציוד שלהם, ולהיות מוכנים. שוב פעם, בלי שום אירוע או מידע או משהו שמתרחש באזור. בהמשך, הם מקבלים את הנשקים, אני מפנה את כולם לכיוון הגדר המערבית. לא הבטחת יישוב כמו שאנחנו עושים תמיד, אלא כולם לגדר המערבית, ואני עולה אליה, וכשאני יורד במורד שלה במרחק של כ-220 מטר, אני רואה לפניי שלוש טויוטות, ארבעה אופנועים, וזה 30-40 מחבלים שמנסים להיכנס לקיבוץ.
וואו.
מימד ההפתעה נמצא בידי, הטווח הוא טווח שלא יעיל ל-M16, ואם אני מקצר טווח, הם עלולים לחשוף אותי לפנים, ולכן אני לוקח את האופציה השלישית, וזה פשוט להיכנס בהם, לדרוץ אותם, מה שנקרא חתירה למגע, ולראות בהם תוך כדי נהיגה. וזה אכן מה שאני עושה. בשלב מסוים אני מגיע לגדר, ואין לי ברירה, אני חייב להפנות את עצמי ימינה, וכשאני פנה ימינה, תוך כדי זה שהם יורים אליי והכל, אני חוטף טיל RPG, שמרים אותי לשמיים ככה בכיף, מנחית אותי, והאוטו ממשיך לנסוע עצמאי בלי יכולת תמבון שלי. אני מביט למטה, אני רואה שהקרסול שלי התנתק מהרגל, ואני רואה שיש לי שטף דם, ואני צריך לטפל בו, ומיד כשהרכב נעצר, אני שולף את החוסם עורקים, פותח את הדלת, נופל לצד הרכב, וקורא לאחד החברים שיעזור לי, לחסים חוסם עורקים. היו שם הרבה מאוד יריות, אי אפשר היה להרים ראש, בשלב מסוים הוא הצליח, הגיע אליי, ומהרגע הזה שאני שוכב שם עוברת כשעה, עד שמצליחים להרים אותי, לא להרים, אלא למשוך אותי על הקרקע, איזה 20 מטר לנקודת מחסה, ושם למעשה נגמרת המלחמה שלי. מפה אני מתפקד כחובש, כי לידי שוכב איש כיתת כוננות שלי, שסיפר לי שירו בו, ואני מתחיל לטפל בו כחובש.
כשאתה פצוע?
כשאני פצוע, כן, אין לי מה לעשות, אני שוכב על הגב, ואני מנסה לעזור לו, כן? הוא מראה לי את פצע הכניסה שלו, אני שואל אותו אם הוא חש משהו בבטן, דם או משהו, שום דבר. אני מבקש ממנו להזיז את הרגליים, מזיז את הרגליים, ואז מסתבר לי שפרק הזמן של החיים שלו יצר ביותר, כי יש לו אירוע של דימום תוך פתני, הכדור שם עשה חגיגה. ומהרגע הזה התפקיד שלי זה לשמור אותו בחיים, בערנות, לא בחיים, אבל בערנות כמה שאפשר. באירוע ממש אירועי, צמד אנשים מהקיבוץ, בעל ואשתו שהיא רופאה, יוזמים ולוקחים את הרכב שלהם, משטיחים את המושבים ונכנסים דרך המסלול של הכדורים וכל העסק כדי לחלץ אותנו. מחלצים אותנו שוב פעם בדרך לא דרך, לנקודת מפגש ליד רתמים. האיש שהעביר אותי לאמבולנס אמר לי אשתו בערב שהוא הביא רפשת מת לאמבולנס.
וואו.
הגיע המסוק, זה סיפור בפני עצמו, לא עכשיו. מעמיסים אותנו כאשר אני מה שנקרא פצוע רזרבי. הוא לא בנוי לשניים, הוא בנוי לאחד. ובתוך המסוק אני רואה שמטפלים בחבר שלי, וכשאני מראה אותו, אני מנסה לעודד אותו, לעורר אותו, והוא נפטר. וברגע הזה אני מרגיש שאני גמרתי את התפקיד שלי ורוצה את העיניים. בדיעבד אני יודע שעשו לי אחיה בתוך המסוק. בדיעבד אני יודע שעשו לי את בהדסה. והנה אני כאן מדבר.
שמה עשו לך בהדסה?
עוד אחיה
אחת. אני מנסה רגע להבין את האירוע שאתה בדריסה הזאת. אתה אמרת שהיו שם גם טנדרים, אבל...
היו שם טנדרים, הכל היה מחוץ לגדר, אבל אני שכחתי להוסיף משהו מאוד מאוד חשוב, ינון. מי שעשה את העבודה על הקיבוץ, ההגנה, עבודת ההגנה על הקיבוץ, זה לא אני. אני עבדתי 8 דקות, זה סכום הזמן שלי בעבודה. מי שהחזיק 7 שעות, זה כיתת הכוננות שלי. הם עמדו בגבורה, אני לא מכיר יחידה בצהל שיכולה לעמוד מול גלים של 50 בכל פעם, ויש לי על זה עדויות, שיורים פצמרים לתוך היישוב תוך כדי. כיתת הכוננות שלי ראויה לכל שבח. הם עשו את העבודה הכי טובה. ואם יש מישהו שמנע את הכניסה שלהם ליישוב, זה כיתת הכוננות. אני בפעולה שלי חשפתי, פתחתי בירי, אני זה שהדליק את העניין, ובעצם זה שירדתי, הדלקתי, גם כיוונתי את האנשים לנקודת הפריצה, ומשם הם יכלו לסגור את הפינה כמו שצריך.
אתה אבל הצלחת לדרוס באמת?
בבקשה?
בפעולה שלך אתה דרסת אותם?
אינון, דברים כאלה לא...
לא אומרים ברדיו.
לא אומרים ברדיו, ואם דרסתי או לא דרסתי, זה לא משנה. עצם זה שהם לא הצליחו לכנס, זאת המילה האחרונה, אל תשאל אותי על הרוגים, ואל תשאל אותי על נדרסים. לא שואלים שאלות כאלה. אירוע הוא אירוע. אני רק יכול להגיד לך שבתוך כיתת הכוננות שלי, יש לי שם אנשים איכותיים, ויש לי גם בחורה צעירה. שעשה עבודה כהלכה, ממש גיבורה מבחינתי.
כמה חבר'ה יש בכיתת כוננות?
לי יש כיתה מאוד מאוד גדולה, וזה בעצם לנסיבות, בגלל המיקום שלנו באזור, ליד בתי ספר, ואני צריך להגיב בשעות צהריים, לתת תשובה מהירה לבתי הספר, לכן היא גדולה. האימונים שלנו זה אימונים סטנדרטיים שהצבא מקציב, פלוס הם... דברים שאני מצליח לארגן בדרכים כאלו ואחרות.
וכולם היו עם נשק ארוך או עם אקדחים?
לכולם, כולם נשק ארוך.
איך אתה מסביר את זה? איך זה לדעת לכם כולם עם נשק ארוך? בניגוד ליישובים אחרים?
אני אדם לא רגיל, אני מרשה לעצמי לטפוח לעצמי על הכתף. וכשיש לי אירוע של להבטח 4 בתי ספר, אני פונה לגורמים ואני אומר להם, אתם לא יכולים, אני יכול, אני צריך יותר נשקים. וזאת הסיבה שאחרי...
אז בעצם, אתם בעצם, כיתת הכוננות שלכם, של הקיבוץ, הייתה גם יותר גדולה, וגם אנשים היו צמודים לנשק ארוך כל הזמן.
חלקם היו צמודים, וחלקם הנשקים שלהם היו מאוחסנים בנשקייה.
ומתי הם הוציאו את הנשקים מהנשקייה?
אחרי שחיסלתי את אחד המחבלים בדרך, כבר קראתי לאחרים.
והודעת להם מיד?
יש לי בחור שיש לו אותו מפתח, והוא מיד פותח את המקום, אני כבר הגעתי ומתחילים לחלק להם, וזהו.
אז תשמע, זה ממש, זה הציל את הקיבוץ. ההיערכות שלך מראש.
הקיבוץ שלי עומד על תילו. אני רוצה להגיד לך משהו בהקשר לכל התוכניות שלך וכל התוכניות של האחרים. לגבי השאלה, רגע, חוזרים, לא חוזרים, מתי חוזרים, אם חוזרים. אז אני אומר לך, חוזרים. מתי? לא יודע. בעיקרון, כאשר עוקרים אותך מהבית, זה לא יפה, זה לא טוב, זה לא נעים, זה גרוע. אבל לא עוקרים אותך מהשורש. וכל עוד השורש נמצא באדמה, אז הוא יעבור גשם אחד ויעבור שנתיים ושלוש, אבל בסוף הוא יוניץ את, את האילן הקטן. ואנחנו נעשה את זה. השורשים שלנו באזור, ארצה אזורית אשכול, חטפה מכה מאוד מאוד קשה, יש לה את הכוחות, יש לה את היכולות, יש לה את האמצעים, יש לה את הגב של כל המדינה כדי לעשות את זה. עכשיו נשאר לצבא לאפשר לנו את הביטחון, ואת תחושת הביטחון, להקים את עצמנו מחדש.
איפה אתם עכשיו, הקיבוץ?
הקיבוץ נמצא בים המלח, מתארגן, זה תנאים לא הכי הכי, כשאומרים מלון, אז זה נשמע לכולם הפנן שבעניין. אבל לגור משפחה שלמה בתוך חדר, עם הילדים ועם כלב ועם כל מה שקשור, כאשר הכיור שאתה רוצה להכין איתו משהו, נמצא בשירותים, זה לא בדיוק החלום הישראלי והטוב.
אני מבין ששבוע הבא מתחילים יישובים לחזור, מתי אתם אמורים לחזור?
היישובים שלנו עד 4 קילומטר עדיין אין תאריך יעד. וגם אם היישובים שלנו למעט מגן שנשאר שלם, חלקם שרופים והרוסים, צריך לבנות אותם מחדש. אז לכל קיבוץ יש את האופציה שלו, וכל קיבוץ מתארגן בדרכים שלו.
תגיד, אתה כרב שץ, זה היה מה שעשית בקיבוץ או שעשית עוד דברים?
אני בעיקרון קורא לעצמי רב שליח ציבור, רב שד זה גם רב שליח ציבור. ובתור שכזה הייתי השליח של הכיבוד שלי בפני הצבא. אני איש חינוך, אבל כרב שד אני מתפקד כ-20 ומשהו שנים, אני כבר לא אספר.
וזה היה הדבר העיקרי שבעצם הביטחון של הכיבוד זה היה על הכתפיים שלך, וזה הדבר העיקרי שעשית?
לא, אני רוצה להסביר משהו לגבי רבשץ. רבשץ, ולא, אני לא מנסה להעלל אותנו, אבל רבשץ זה דמות. אנשים מסתכלים עליו ומתייחסים. רבשץ טוב זה אחד שיודע להגיד את המילה הנכונה בזמן הנכון, להיות מנהיג שאנשים תולים עליו את יאהבם ואת ביטחונם. אדם שלא עושה את תפקידו כראוי ובא כאילו לסמן את אבי, כן, אני רבשץ, הוא לא רבשץ מבחינתי. רבשץ זה איש עבודה 24/7, טלפון פתוח, עונה לכל קריאה ולאו דווקא לקריאות של ביטחון, מעניק את מרב תשומת הלב לאנשים שלו. וכשאנשים יודעים שיש טלפון פתוח לכל מענה, לכל בעיה, לכל צרה, זה נותן להם את תחושת הביטחון. וזה דבר שמאוד מאוד חשוב באזור שלנו.
תשמע, אתה עמדת במשימה, אתה היה לך תפקיד חשוב, אתה אומר 20 שנה אתה רבשץ, 20 וכמה שנים אתה רבשץ, הכנת כמו שצריך את הקיבוץ, עשית כיתת כוננות גדולה, חימשת אותם בנשק ארוך, הודעת להם בזמן להתארגן, אתם לא רחוקים מנירוז שאנשים יבינו, כאילו אתם הצלת פה את הקיבוץ, ואתה אומר שדיברת על השורשים, אני רוצה לסיום להקריא לך משנה מפרקי אבות. הוא היה אומר, כשאומרים הוא היה אומר, זה רבי אלעזר בן עזריה. כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, למה הוא דומה? לאילן שענפיו מרובין ושורשיו מועטין. והרוח באה והוקרתו והופכתו על פניו, שנאמר והיה כערער בערבה, ולא יראה כי יבוא טוב, ושכן חררים במדבר ארץ מלאכה ולא תשב. אבל כל שמעשיו מרובין מחוכמתו, למה הוא דומה? לאילן שענפיו מועטין ושורשיו מרובין, שאפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו, אין מזיזין אותו ממקומו, שנאמר, והיה כעץ שתול על מים, ועל יובל ישלח שורשיו, ולא יראה כי יבוא חום, והיה לאור הענן, ובשנת בצורת לא ידאג, ולא ימיש מעשות פרי. ואתה דיברת על השורשים, אז אלה השורשים שלך.
קליעה למטרה. קליעה למטרה.
תודה רבה לך.
איך אומרים בעברית, אינשאללה.
ברוך כהן, הרב של ציל קיבוץ מגן, יישר כוח גדול.
תודה רבה לכם.
כל טוב.
נימי חם של גיבורים.
פרסומות. סיפור, ולא כן. ידענו שהבחור שדיברנו איתו, ברוך כהן מקיבוץ בגן, הוא בן 75.
מדהים.
זה שהציל את הקיבוץ, תשמע, זה דור.
דיברת על דור הטיק טוק, את הדור המייסדים.
כן. טוב, מדהים. תשמע, הייתה איזו הפקה עכשיו של השיר הביתה בקיסריה, בתיאטרון בקיסריה, ומאוד מרשימה של להקות, ולא יודע, גם קלאסי, גם... מודרני, גם המשפחות של החטופים, שיר מאוד עוצמתי, הפקה מאוד עוצמתית, בוא נשמע את זה. כדאי גם לראות את הוידאו, הוא מרשים.
נכון.
זה בתיאטרון בקיסריה. תודה לשר פלסנר ואסף נבו שערכו והפיקו על החייל השידור בני שאולסקי. האורחים בדיגיטל מיכל קדוש, רעות מתיקיהו ארגון ועמיתי גרק יוסי יהושע, תודה.
תודה לך.
שיהיה לכם סוף שבוע נעים ושבת שלום. גוד שבס, גוד שבס.